נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא תכונות לאושר ושמחה. וראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. נקודה חשובה שכדאי להיות עירני אליה כדי לייצר מערכת חיים שיש בה יותר שמחה, יותר אושר. אנשים בטעות חושבים שאם אני אהיה רציני, אם אני אהיה בכובד ראש כל הזמן, אז אני אהיה אדם שמח יותר. רצינות יותר שווה סיפוק, שווה שמחה. ודאי, בהיבט מסוים זה נכון. נכון מאוד, כובד ראש, רצינות. יחד עם זאת, בבעיות, בקשיים, פה כובד ראש זוהי הבעיה. לא פעם כדי לפתור בעיה, האדם נדרש להיות יותר כליל, יותר זורם מה שנקרא. ולמה? לא בגלל קלות דעת, לא בגלל זלזול בבעיה, אלא בגלל שהנטייה הרגשית של האדם לא פעם היא להעצים את הבעיה, לדבר עליה עוד פעם ועוד פעם. והאדם נכנס שוב פעם ושוב פעם אל הקושי והתסכול. למה הוא אמר לי? איך הוא אמר לי? מה הוא התכוון? מה הוא חשב בדעתו? מאיפה זה בא לו? כנראה זה מגיע מההורים שלו. כנראה הייתה לו ילדות עשוקה. וככה האדם מתחיל לנבור בכל מיני קשיים. למה קשה ואיך קשה ומתי זה התחיל ואיך זה התחיל? עצם זה שהאדם מעמיק בבעיה ושם דגש על כל כך הרבה פרטים, בזה עצמו הוא מעייף את עצמו. הוא משתמש בתכונה של כובד ראש במקום הלא נכון. ודאי שמהמקום הזה האדם לא יהיה יצירתי, לא יחזק את החוסן הנפשי שלו כדי להתמודד עם הבעיה. עצם זה שאדם מתעקש להעמיק בכאב בלי להיות עירני לכך, הוא מעביר מסר סמוי למוח שלו שאומר שהקושי הוא קבוע. הקושי הוא בלתי ניתן לפתרון. הקושי הוא חלק מהחיים, וזו הטעות. חשוב לתפוס את הקושי כזמני. הוא מגיע וזה יחלוף. זה נשמע פשוט, אבל כאשר האדם מתעסק בבעיה ומעמיק בה וחושב עליה מאוד כיוון ועוד כיוון ועוד כיוון, הבעיה מקבלת משקל לא מידתי, לא פרופורציונלי, מידה גדולה יותר ממה שהבעיה באמת. חיי האדם, כל בני אדם, הם לא נטולי צער וסבל. כמו שאומר המסילת ישרים בתחילת הספר, אין אדם בעולם שלא חווה צער, אכזבה, כעס, תסכול, אבלות על דברים שהוא מאבד במהלך החיים שלו. אין אדם, אם נאמר לו, אתה יודע מה זה צער? אתה יודע מה זה כעס, תסכול? הוא יאמר, אני לא מכיר את המילים האלה. אני לא מכיר את הרגשות האלה. אתה יכול לספר לי על זה? כל אחד מכיר את הרגשות האלה. כל אחד מכיר את התחושות האלה. ולכן ההבדל בין בני האדם זה לא מי מאושר ומי אומלל. אין מקום לשאלה האם הוא סובל או לא סובל, קשה לו או לא קשה לו. ההבדל בין בני האדם בהקשר הזה לא תמון בשאלה אם הם סובלים או לא. כולם סובלים מדי פעם. השאלה היא איך מתייחסים לרגשות האלה. איך מתייחסים לאירועים שגרמו לו אותו רגש. האומלל נוטה להאמין שהרגש הקשה הוא דבר שלא חולף, וזה בא וזה יחזור, והוא חווה את זה הרבה יותר קשה ממה שזה באמת. לדוגמה, חשש שמא יפטרו אותו מהעבודה. הוא לא נרדם בלילה, הוא חושב על זה, הוא מעמיק, למה זה קרה, איך זה קרה, כנראה מישהו אלשין, כנראה מישהו יתנקם, עושים את זה בכוונה, מחפשים אותי, העולם לא צודק, הוא חושב, הוא מעמיק, הוא בודק. ואז כשזה קורה, הוא אומר, הנה, ידעתי, אין סיכוי להצליח, העולם הזה כל כך רע, כל כך פוגע. בסך הכל, פיתרו אותו מהעבודה. אני לא אומר שזה קל, אבל יחד עם זאת, בני האדם, יום אחר יום, מתמודדים עם נושא הפיתורים ומציאת עבודה חדשה. מאות מיליונים של בני אדם כל שנה מתפטרים, מפטרים אותם ומתחילים מההתחלה, מצליחים, לא מצליחים, מי יותר ומי פחות, אבל הבעיות האלה יש פתרונות. אבל כשאדם שקוע בכאב, בתסכול, הוא לא חווה את הרגש כזמני ואת הבעיה כפתירה, אלא את הרגש כלא ניתן לפתרון ואת הבעיה כמשהו קבוע, לא משהו זמני. כשאדם תופס את האירוע כמשהו זמני וחולף, הוא מאפשר לאירוע להגיע לידי מיצוי. פיתרו אותו חודשיים, שלוש לאחר מכן, סבירות רבה שהוא יהיה כמו שאר כללי הסטטיסטיקה בעולם, שהוא ימצא את המקום שלו, את העבודה שלו, את הדרך שלו לחזור אל המסלול. אולי קצת פחות טועי מה שהיה לפני כן, אבל גם זה עתיד להסתדר בדרך כלל. אירועים קשים באים, הולכים, רגשות לא נעימים באים, הולכים. הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה היא איך האדם רואה את הבעיה, כמשהו קבוע או משהו זמני. אם הוא רואה אותה כמשהו קבוע או פסימי, אם הוא רואה אותה כמשהו זמני, יש לו גישה חיובית וטובה לחיים. נקודה נוספת, דחיינות. הרבה אנשים מתמודדים עם דחיינות. למה? כי הם אומרים לעצמם, עד שנגיע לתוצאה, ייקח כל כך הרבה זמן, זה קשה, זה מסובך. אבל דרכו של רבי עקיבא, שראה טיפה לטיפה מצטרפת לחשבון גדול של טיפות שעושים חור באבן. כל טיפה בפני עצמה אולי נראה שאין לה משמעות, אבל בהצטרף כל הטיפות יחד, כשרואים את כל התמונה כולה, הטיפות, טיפה לטיפה מצטרפת לחשבון גדול שעושים חור באבן. גם מסע של 1,000 צעדים או 100,000 צעדים מתחיל בצעד אחד, ומצטרף בעוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. ודחיינות, להתעכב, סחבת, דחייה ללא צורך של דברים שאפשר לעשות, היא תופעה רווחת. אנשים רואים קושי, אתגר, משימה, כמסובך מדי, מורכב מדי, ולכן דוחים את ההתחלה. מכיוון שלא מספיק רואים את המשקל והערך של הצעד הראשון, של העשייה, כל עשייה הקטנה היא בעלת ערך. אמנם, אם נשפוט כל צעד בפני עצמו, כל עשייה בפני עצמה אולי נראה שאין לה ערך, אבל היא חלק מהמכלול. קל מאוד לדחות דברים, רק עוד שיחת טלפון, רק עוד משהו קטן, אבל המחיר שזה גובה מאיתנו, הדחיינות, המחיר הוא גבוה. דחיינים סובלים יותר מלחץ, מקושי בשינה, עצבים, תסכול, חוסר סיפוק, אפילו מערכת חיסונית שלהם חלשה יותר. לא פלא שהם אנשים מאושרים פחות. אחת הבעיות שיש להרבה אנשים שהם סובלים מדחיינות, שהם מחכים כשיבוא להם להתחיל. כשהרגש יאמר, זה הזמן, אפשר להתחיל. אבל כאשר האדם מחכה שיבוא לו הרגש שאפשר להתחיל, הרגש הזה לא מגיע. וככל שדוחים את המטלה ואת העשייה לעוד עיסוק צדדי, לעוד עיסוק לא רלוונטי, הרגש של להתחיל לעבוד נדחק, נדחה למאוחר יותר, ולא פעם, מחר. מחר מתחילים יום חדש. ולכן, העיקרון כדי לפתור את הבעיה מתחיל מעיקרון פשוט. לא לחכות להרגיש טוב כדי לעשות, לעשות ואז אולי נרגיש טוב. העיקרון הוא להתחיל לעשות מה שדוחים. אם אין חשק, לא לחכות לרגע שיהיה רצון לעשות. כי דחיינים בטעות, יש להם מערכת חשיבה שאומרת שכדי לעשות משהו צריך לרצות לעשות את זה. זה צריך לבוא מתוכי, כל מיני אמירות שטחיות, שעד שאדם יחכה שאכן זה יגיע מתוכו, מעומק פנימיות הלב, לא תהיה עשייה וגם לא בהכרח שהלב יישאר. לחכות להשרה, למצב רוח הנכון, כל זה טעות. צריך להתחיל. הפעולה הראשונה מתניעה את התהליך. היא זו שתפעיל את הלב. אחר המעשים יימשכו הלבבות. זה לא אומר שההתחלה קלה, התחלות קשות, אבל לא צריך לחכות למשהו קל, צריך פשוט לעשות, להרגיל את המוח שלא מחכים להרגיש טוב כדי לעשות אלא עושים, ואז אולי מרגישים טוב, ואם לא, ממשיכים. השיעבוד לרגשות ולחכות להרגיש טוב, לא פעם זה מקבע את האדם. נחמד להרגיש טוב, אבל זה לא יכול להיות מדד. האם אני מתחיל לעבוד, לא מתחיל לעבוד, מתחיל ללמוד, לא מתחיל ללמוד. רגש הוא רק רגש, עם כל הכבוד שיש לרגש, הוא רק רגש, הוא לא יכול לנהל את החיים של האדם. ואם הוא ינהל את החיים של האדם, הרגש עצמו יגרום לאדם להיות עם רגש של אומללות, דחיינות, סבל ותסכול. דבר נוסף שיכול לעזור הוא לחלק כל מיני מטרות ואתגרים שיש לאדם למטלות רבות. כלומר, לא לראות כל מטלה כמשהו אחד גדול, אלא לחלק את זה. האדם רוצה לכתוב ספר בין 100 עמודים, כל יום 2 עמודים. אבל אם כל פעם הוא יתר לעצמו שהוא צריך לכתוב כל כך הרבה עמודים, הוא בכלל לא יתחיל. לכן בואו נחלק את המטלות לחלקים, לתשלומים, וכך יראה האדם שהמטלה היא בגדול גדולה, אבל בקטן היא לא מסובכת. היא קלה הרבה יותר ממה שזה נראה. ומטלה למטלה מצטרפת לחשבון גדול של עשייה. אז בואו לא נחכה ליום שבו תהיה השראה ויהיה מצב רוח טוב, כי היום הזה כנראה לא הולך להגיע. בואו ניצור את היום הזה. איך? על ידי פשוט לעשות. נקודה נוספת, חשובה, איזו מכובד המכבד את הבריות. טוב עין הוא יבורך, לכבד את הזולת, להעניק לו, לעודד אותו, לפרגן לו. לא פעם האדם מאמין שאם והיה, והוא יהיה עליון על פני האחרים, אז הוא יהיה ייחודי, הוא מכובד, יעיל ושווה. אבל לא פעם דווקא להעניק הרגשה טובה לאחרים, זה מה שיגרום להם וגם לנו להרגיש טוב. כי אנשים בהרבה מאוד מקרים ישכחו, מה אמרנו? איזה חוכמה אמרנו? הם גם ישכחו איזה טובה עשינו להם. אבל האנשים לא שוכחים את מי שגורם להם להרגיש טוב. מי שמעודד אותה, מי שמפרגן להם, מי שמיטיב להם. בטעות בני האדם מגייסים לעצמם את הנטייה והתפיסה והאמונה. מתי אני ארגיש טוב? אם אני ייחודי, אם אני טוב יותר מאנשים אחרים. ובכך חיים בתחרות סמויה או גלויה. ובטח האדם מרגיש טוב כשהסובבים אותו, אכן מייקרים אותו, מכבדים אותו, מכירים כמה הוא טוב. האדם לא פעם מאמין שאם הוא יבליט את העוצמה שלו, הייחודיות שלו, החוכמה שלו, האינטליגנציה, היכולת, הכישרון, אז הוא יהיה טוב, אז הוא יהיה ייחודי, אז הוא יהיה שמח. אמנם זה נכון שזה יעיל וטוב מדי פעם לזכות בערכה, בכבוד, דעת הזולת עלינו חשובה, אבל הרצון להתבלט על חשבון האחרים, תחרות, זלזול, אנחנו מרגישים עליונות והם מרגישים נחותים, לא רק שאנחנו פוגעים בהם, בטווח הארוך גם בעצמנו. הערכה עצמית בריאה ונכונה היא לא על חשבון הזולת. להיות אדם עם לב טוב, עם מידות טובות, זה יותר קשה מאשר להיות פיקח, מאשר להיות חכם. לא פעם בני האדם מרגישים חכמים, כשהם יודעים לבקר את הזולת, אתה לא בסדר, באלף, בית, גימל, הם מרגישים חכמים ונבונים כל כך. זו לא החוכמה הגדולה, החוכמה הגדולה היא לייצר לזולת הרגשה נעימה, הרגשה של תקווה, הרגשה של נוחות, הרגשה של חדווה. לא פעם האדם רוצה להחצין את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, אבל העוצמה היא להחצין את המידות הטובות, הלב הטוב. איזו מכובד, מי שמכבד את הבריות, טוב עין, הוא יבורך. החצנת הייחודיות, הבלטת הכישרונות, לא פעם גורם לאדם להיכנס אל תחרות, תחרות סמויה, מתח, לחץ, מי יותר טוב, אני, הוא, אני, הוא. המידות הטובות, מעבר לכך שמייצרים חברות, נעימות, אווירה טובה בין אדם לחברו, זה גם מייצר שלווה ורוגע, צניעות וענווה. האדם מרגיש שלב ורגוע יותר, ובאופן טבעי, שמח יותר. נקודה נוספת, לא פעם בני אדם מתעסקים בכל כך הרבה חסרונות שיש להם. אני לא טוב, מבחינה שכלית, מבחינה רגשית. אנשים מתבוססים בחולשות שלהם, בליקויים שלהם, במקום להתמקד בחוזקות, ביכולות. אנשים שמשקיעים בחוזקות, ביכולות, הם המצליחים. כמו שאומר רבי ישראל מסלנט, ודאי שאדם צריך להכיר את החסרונות שלו. אבל עוד יותר חשוב להכיר את היתרונות שלו, את החוזקות שלו, כי רק בעזרתם הוא יוכל לתקן את החסרונות שיש לו. ועוד אמר רבי ישראל מסלנט, הכישרונות שיש לאדם זה לא מתנה שניתנה משמיים, אלא זה ייעוד. זה נקודה שעליה צריך האדם לשים דגש כדי למלא את ייעודו בעולם. האדם יכול להמריא, להתרומם בעזרת החוזקות שלו. לכן טוב להכיר את החסרונות, אבל לא פעם אחר פעם להתעסק בכמה אני מסכן, כמה קשה לי, כמה אני קורבן, אלא בעיקר להתמקד בכוחות, בחוזקות וביכולות של האדם, כדי שיוכל לצמוח ולסגשג יותר ויותר. במקום 80% מהזמן להתעסק כמה אני מסכן, כמה אני סובל, כמה קשה לי, כמה אני מאוכזב, ו-20% מהזמן לנסות למצוא פתרונות, בואו נעשה הפוך. 20% מהזמן נאמר כמה קשה, כמה מתסכל, ו-80% מהזמן נתעסק ביתרונות, ביכולות. נצא להפסקה ובעזרת השם נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
את החלות שלך עטופה לבד? בואי לזכות בערכת אביזרי אפייה יוקרתית. הכיני את הבצק לחלות עם מרגרינה שמרית ללא שומן מוקשה. התקשרי לטלפון 03-903-903-9, תיבה מספר 6. ספרי לנו על חוויית האפייה שלך, על טעמן הנפלא של החלות ועל טריותן לאורך זמן. ואולי תזכי בערכת אביזרי אפייה יוקרתית, מתנת שמרית. הזוכות יושמעו בתוכנית עניין משפחתי, ברביעי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
קר, מתחמם, חם,
פותח!
נועם, איך כל כך מהר?
זה ברור,
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד, המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם. הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה, גם בחול וגם בשבת. בכשרות בדץ מהדרין הרב רובין, תיזהרו מחיקויים זולים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה, כפוף לתקנון. מבית אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוגה ראשי, גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו, כוכבית 8510, כוכבית 8510.
שלום, כאן עודד לויצון. רבים שואלים אותי שאלות כמו איך מיישמים את החלום ההוא בתחום ההייטק, איך נערכים לסוף שנת המס, מה הקלות הניתנות לעסקים קטנים. התשובה לשאלות הללו ארוזות בוועידה אחת, אותה אני אנחה, ועידת אחים לעסקים, מחר, ה' בטבת, 13 בדצמבר, במרכז אחים בני ברק, רחוב רבי עקיבא 86. להרשמה חייגו עכשיו, כוכבית 8609.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה עם אישור ממשרד המשפטים ואישור ממשטרת ישראל, ולהרוויח מעבודה מכובדת. התקשר עכשיו, כוכבית 5983, חבית 5983.
גם כשמאזינים לחדשות, טעים יותר עם טאפו צ'יפס.
הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done. מהיום בהשגחת בדץ העדה החרדית.
אל הנער הזה הספללתי.
אלפי ילדים פונים עליכם. גם אנחנו רוצים לזכות ללמוד תורה בחינוך תורני ולהתקרב לאבינו שבשמיים, אבל אין מי שידאג לנו. מאזינים יקרים, זה תלוי בכם. אם תהיה לילד הסעה שתיקח אותו יום יום ממקום מגוריו המרוחק לבית הספר ששם לומדים תורה או לא, אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו לברכת גדולי ישראל בעזרת השם, שילדיכם יצליחו בלימודים ותרבו מהם נחת. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22.
In der Tariah-Gruppe.
Oi, wo hat mir jetzt gewinnt in einer kleinen Tag? Wo hat es sich die Tage gewinnt geschmackt?
Blitzen gerade das Schiff sich ungeheuer mit Modden zu schocklen.
Was ist das? Du gehst vor mit diesem Schiff!
Oi, wei! Ah, ist sie denn nicht?
Ah, Tsunami!
Wow!
Das Ding und Stein!
Parmano Jemrief, 0722-796-666.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול לגבי הנושא שהרב דיבר על הדחיינות.
כן.
אני כבר כמה שנים מתהלכת עם זה.
עם דחיינות.
כן.
כן.
אני כרגע לא עובדת, אני בבית, ואני מרגישה שאני רודפת סביב הזנב של עצמי. אני כל פעם, אני לא מספיקה לעשות את מה שצריך לעשות, הדברים הבסיסיים, הדברים השוטפים. אני כל פעם אומרת לעצמי, היום אני אעשה את זה ואת זה, ואני מספיקה אולי משהו קטן. כן. כמה שתוכניות שאני עושה והכל, אני אפילו עוד לא הורדתי את הבגדי חורף, סתם דוגמה. שלי ושל ידים, כאילו כל פינה שאני מגיעה, כל פעם עולה, יש לי בראש מחשבות, וואי, לא עשיתי את זה ולא עשיתי, ואני צריכה להספיק את זה ולהספיק את זה.
כן.
ואני לא משתלטת על וזה מתסכל אותי.
כן. מה שאני שומע זה כך. יש הרבה מחשבות, לא הספקתי, אני צריכה לעשות, מה אני צריכה לעשות, מתי אני אעשה, איך אני אעשה, הרבה הרבה מחשבות. ואז מה קורה? בעקבות ריבוי המחשבות האלה, נוצרת במוח של האדם, במקרה שלה, בתפיסה, במוח נתפס, כמו היינו אומרים שיש כאן, יש עומס גדול מדי. אני צריך גם לעשות את הפעילות הזו, וגם את זה, וגם את זה, ומחר אני אתחיל, ואיך אני אעשה, ומה אני אעשה, ומה אני אתחיל, ומה אני אעשה לאחר מכן. ואני מצד אחד מתמלא באמביציה, מוטיבציה, רגש חיובי והתלהבות שכן, מחר אני אעשה את השינוי. אבל מצד שני, בריבוי המחשבות האלה שעוברות בראש, הסוגיה, הפרשייה שאותה צריך לסדר אותה, חלק הזה הבית או חלק הזה הבית או כל הבית, זה נעשה כבד מדי, זה נעשה מורכב מדי. היות שזה נעשה כבד ומורכב מדי, אז לכן הנפש היא דוחה. זה נתפס ככבד יותר ממה שזה באמת. לכן מה שכדאי לעשות, זה לא להיכנס בראש, אלה ריבוי מחשבות. מה אני אעשה, איך אני אעשה, מה יתכנן? כל התכנונים האלה בראש, הם לא טובים. הם מייצרים עודף משקל לאתגר, לסדר, להתארגן יותר ממה שזה באמת. אז מה כן לעשות? קודם כל להברר את הראש. לא לחשוב יותר על מה אני צריך לעשות, מטלות, לא לחשוב על זה. אז מה כן? התשובה היא, נעשה 10 דקות או 20 דקות, אפשר לחלק את זה 2, 10 דקות בוקר ו-10 דקות ערב, זמן מטלות. ניקח דף ועט, וזה הזמן היחיד שמותר לנו לחשוב על מטלות. זה הזמן היחיד שבו נחשוב מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים לעשות, מה עושים ראשון, מה עושים שני, מה עושים שלישי, מה נעשה היום. היום אני במהלך היום יעשה פעילות א', ב', ג', לא משנה מה. אבל כל מה שאנחנו עושים, לא חושבים על זה במהלך היום. ריבוי החשיבה, מה אני אעשה, ואיך אני אעשה, ומתי אני אתחיל, ואיך אני אתחיל, מעייף את הנפש. כל היום לא לחשוב על המחויבות. רק פעמיים ביום, 10 דקות, דוות, נמלא את כל המחויבויות. ואז יהיה קל יותר רק לפעול. זוהי נקודה אחת. קודם כל לגבי הנקודה הזו, זה מסתדר?
כן, באמת שיש לי ריבוי מחשבות, אז מה אני, כאילו מרוב העומס של המטלות, אז אני באמת עוזר לי להוציא את זה על דף.
כן.
אז
כן.
שאני ככה גם עושה לי לוח זמנים, אבל אחר כך שאני רואה שאני לא עומדת בזה, אז מתסכל אותי, ואז כל הזמן אני חושבת...
אם והיה ולא לא עומדים לא בזה...
סיפקתי...
סליחה?
כן, שזה מתסכל אותי שאני לא עמדתי, שאני אף פעם לא עומדת בלוח זמנים, שאני מקציבה לעצמי.
נכון.
אף פעם על... זה לא קורה שאני עומדת. תמיד נכון. הכל בדקה האחרונה, תמיד הכל בדקה ה-90, גם שבת, נכנסת תמיד על הקסקס.
אבל זה מעגל של, נקרא לזה, ביצה ותרנגולת, שאנחנו כבר בשיא המעגל ולא מצליחים לעצור אותו. כי מצד אחד יש מטלות אובייקטיביות, מצד שני יש עודף של מחשבות ותסכול מצטבר. שניהם יחד, הם הולכים יד ביד ומגיעים אל המטרה שנקרא דחיינות. צריכים לעצור משהו. אז את המטלות, אם את המטלות לא נעצור, אז לפחות נעצור את המחשבות. אם והיה והיום אני הייתי אמורה, לעשות פעילות א' ב' ג' ועשיתי רק א' וחצי, אני אפילו לא מאשימה את עצמי. אני סולחת לעצמי. סולחת, לא חושבת, כן הוגן, לא הוגן, צודק, לא צודק, עבד, לא עבד, יכולתי יותר, לא יכולתי יותר, לא לחשוב על זה. יש רק פעמיים ביום שבהם מותר לחשוב. אני לא אומר שבגלל שהקצבנו את הפעמיים ביום זה בת אחת יעבוד, כי אנחנו לא מכונה. אבל כן, במהלך כמה שבועות, ככל שנתרגל את זה יותר, אז הנפש היא תוכל יותר ויותר להפנים, כן, יש זמנים מסוימים שבהם מותר לי לומר לעצמי מה אני אמור לעשות, ולהיות ביקורתי כלפי עצמי. שער היום, לעברר. אנחנו חייבים לעברר את ריבוי עומס המחשבות שהיו בתקופה האחרונה, שהם גרמו לעייפות, גרמו לתסכול, גרמו לחוסר אונים, גרמו למעגל שאנחנו לא יוצאים ממנו. ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ולכן כל עוד נהיה בתוך מערכת התסכולים, לא נוכל להוציא את עצמנו אל רמת עשייה ללא תסכול. אז קודם כל, אנחנו צריכים לעצור את התסכולים האלה. הנפש היא קודמת לעשייה. קודם כל נרפא את הנפש, את התסכולים המצטברים. לאחר מכן, הנפש היא קודמת. תוכל, כאשר היא תהיה, נקרא לזה יותר מעובררת, עם פחות תסכולים, חוזרים ונשנים, אז נוכל לגשת אל העשייה עם מקום מה שנקרא נקי יותר. ואז גם המלאכה היא לא תהיה כל כך מסובכת. כיוון שהמלאכות שאת נדרשת לעשות בתוך הבית, הן לא מלאכות שהן מעבר ליכולת. הן מלאכות בסיסיות, אולי חלקן קשות, אבל הן חלק מלאכות. מהיכולת שלך, כמו של הרבה אנשים שכן מצליחים בהם. ובכל אופן, למה אין הצלחה? התשובה היא כי זה מקבל משקל יותר גבוה עם מה שזה באמת. ומה הכוונה? הכוונה היא, עכשיו אני צריך, לדוגמה, להחליף את, להוציא את בגדי החורף. אז אם את זה...
כן, צריך... הכל אצלי זה פרויקטים. אצלי
נכון,
את...
אבל זה פרויקטים פרויקט. לא כי זה פרויקט. זה פרויקט כי זה בראש פרויקט.
כן,
כי זה אל... פרויקט. זה לא שיש כאן בעיה לומר טוב, אז היום אנחנו...
לסדר חדר מבחינתי תמיד זה פרויקט, לפסל כביסה זה פרויקט.
נכון.
לבשל, לסדר כל פרויקטים, וזה קשה לי, כאילו,
לומר טוב. נכון, ואיפה זה קשה? זה לא קשה בגלל שאין יכולת בידיים לתפקד. זה קשה בגלל שכאשר אנחנו רואים את החדר, אנחנו רואים, טוב, מה נעשה קודם, מה נעשה לאחר מכן, וכמה זה ייקח, ומה נעשה לאחר מכן, רגע, אבל למה הוא לא סדר, למה הוא לא ניקה, למה אף אחד לא עוזר לי, טוב, אני אעשה זה לאחר מכן, ואחר כך אני אעשה זה. כל המחשבות האלה הן מעייפות. אנחנו לא ניגשים אל סידור החדר או אל עבודה במטבח, פשוט בצורה של פשוט לעשות. בצורה עניינית, להתרכז בעשייה ולשמוע מוזיקה, לחשוב מחשבות אחרות, לדבר עם מישהו בטלפון באותו זמן, להשיח דעת. לא להיכנס אל כל הקושי שבמטלה וכדומה. רוב המטלות הן לא כל כך קשות כמו שהן פרויקט בראש. והראש כשהוא מייצר פרויקט, אז זה לא כמו דפת. הסדר בראש הוא לא סדר. המחשבות הן מתפרצות, הן צפות, הן עולות, הן באות, הן חוזרות, ולא פעם אנחנו חושבים אותה מחשבה, 20 פעם אותה מחשבה, בלי התחלה, בלי אמצע, בלי סוף, הוא רק את האמצע, בלי התחלה, בלי סוף, וזה מעייף. מעייף את הנפש. וזה פשוט גורם לאדם להימנע מלפעול. האדם הוא לא תמיד עירני לכך, שמהלכים שקורים במוח שלו, בלב שלו, הם משפיעים על רמת התפקוד שלו.
נכון. אז שעולה לי מחשבה באמצע היום על רגשות כאלה שלילים על עצמי.
מה שצריך לעשות זה לא להתווכח עם המחשבה הזו. במהלך היום יעלה, אני לא מספיק בסדר, ואני אשמה, ואני לא סולחת לעצמי. כל מחשבה כזו ואחרת, לא להיכנס לשיחה, כי אז נכנסים לשיחה עם המחשבה הזו. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אני לא מספיק טוב. האמת, אני כן. לא, אני לא מספיק, אבל מחר אני יותר טוב. מחר אני אעשה. לא, אבל זה קשה. לא, אבל אני כן אעשה בכל אופן. כל המחשבות האלה, תמיד המחשבה הרעה מנצחת. תמיד בסוף אנחנו יוצאים יותר רגשות אשמה, או אולי אשליה של תקווה שמחר יהיה אחרת, אבל זה נרגע מאוד מהר, האשליה הזו, נוכח המציאות שבה אנחנו שוב פעם לא מצליחים. למה? בגלל הפרויקט הגדול שבראש ולא במציאות. ולכן מה שצריך לעשות זה לא להיאבק עם המחשבות האלה. איך אנחנו לא נאבקים? לדוגמה, יש לי מחשבה בראש שעוברת, מה? אתה אשם? אתה לא טוב, אתה לא מספיק סידרת, לא מספיק עשית. זה המחשבה. מה אני עושה עם המחשבה הזו? לא מתווכח איתה. נכון, באמת, אני לא בסדר. מה? איך אתה יכול להגיד שאתה לא בסדר? צודק, אני באמת לא בסדר. ואתה שומע מה אתה אומר? כן, אני לא בסדר. לא לספק תזונה לאותה מחשבה. כאשר אנחנו מתווכחים עם המחשבה הזו, זה כמו שאומרים חזל. לא מרצים אדם בשעת כעסו, כי כשמרצים אותו, הוא תמיד יכעס יותר, וזה לעולם לא ייגמר. כך קיים המחשבות האלה. יש מעין מחשבה מתוסכלת בראש שעוברת, להתייחס אליה כאילו זוהי הוויה בפני עצמה. אין עם מי לדבר. ככל שמדברים איתה, היא יותר נעשית חזקה, יותר משתלטת. להשיח דעת, יש בני אדם שקל להם להשיח דעת, והם פשוט מעבירים נושא, מתעסקים עם משהו אחר, נהדר. ויש כאלה שזה יותר קשה להם, ולכן הם צריכים בדיוק הפוך. לא לחפש להשיח דעת, כי השחת דעת היא מעין מאבק, אלא להגיד נכון, צודק, לאפשר למחשבה להיות, לא להיאבק בה, ותוך 20, 30, 40 פעם כאלה, בהדרגתיות, הנפש היא פחות מוציאה את המחשבות האלה של רגשות אשמה וחרטה, ואני כן בסדר ואני לא בסדר, יכול שפחות נאבקי המחשבות האלה פחות מגיעות.
אם אני אגיד למחשבה הזאת, אני עושה, נגיד, עולה לי מחשבה, תראי איך לא הספקת היום לעשות את מה שרצית. אז אם אני אגיד לעצמי, אני עושה כמיטב יכולתי, זה גם דיון עם המחשבה או שזה...
בדרך כלל, אז ניתן להיבדק, בדרך כלל זה לא עובד. למה? כי זה לא מסתיים בזה. למה? כי המחשבה באה ואומרת, אני לא בסדר. ואז אני אומרת לעצמי, רגע, עשיתי מה שאני יכולה. ואז המחשבה אומרת, באמת? מה שאת יכולה? אם באמת זה היה חשוב לך, היית עושה יותר. יכולת לעשות יותר, את סתם אומרת, זה עכשיו עצלות מה שאת אומרת. המחשבה היא תיאבק. אם לא, אם את מצליחה לומר לעצמך וזה נרגע, מצוין. אבל בהרבה מאוד מקרים זה קצת יותר מסובך מאשר רק אמירה כזו. אז זה לבחון עם עצמך. אם זה לא עובד, כלומר, אם את מנסה לומר למחשבה, עשיתי מה שיכולתי וזהו, וזה לא עובד, לא להיבהל. הרבה אנשים זה לא עובד להם לענות למחשבה, וגם לענות את זה לא צריך לענות. כל תשובה היא תחילת מאבק בין המחשבות המתסכלות לבין הניסיון לרצות את אותן מחשבות.
אוקיי.
בסדר, טוב. כל טוב בהצלחה.
כל טוב.
ערב טוב. אנחנו נרצה להתייחס לעוד שאלה קצרה, ואז נצא בעזרת השם להפסקה, ולאחר מכן נחזור. שאלה, אדם שהוא שואל כך, הוא אומר, אני נוקשה ולא סלחן כלפי עצמי. התשובה היא, כלומר, איך אנחנו, איך מתמודדים עם זה? התשובה היא, אנחנו לא פעם נוקשים ולא סלחנים כלפי עצמנו, כי אנחנו בטעות מאמינים שאם נהיה כאלה נוקשים ולא סלחנים כלפי עצמנו באמת, נוכל להגיע לאיזשהו מקום טוב יותר, ואולי זה יניע אותנו, לשפר את העשייה שלנו. אבל להתייחס לעצמנו בטוב לב, לב טוב גם כלפי עצמנו, זו מעלה. כך אומר המדרש שמואל על פרקי אבות. המידות של תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, אחת המידות היא לב טוב, אומר המדרש שמואל, לב טוב האדם כלפי עצמו גם כן. אומר הגאון רבי זקשר, מה שכתוב בתורה, מה ששנו, מה ש... ואהבת לרעך כמוך, אז ההנחה, הנחת היסוד היא, שואהבת לרעך כמוך. כלומר, התורה היא לא מסתפקת באמירה, ואהבת לרעך. כלומר, התורה לא מסתפקת בכך שאדם צריך לאהוב את הזולת, אלא התורה אומרת, תאהוב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. אז יש כאלה שמבינים מה זה לאהוב את עצמם, לפרגן לעצמם, להעניק לעצמם, אז כך הם אוהבים את הזולת. אבל יש אחרים שלא יודעים מה זה לאהוב את עצמם, אבל הם יודעים מה זה לאהוב את הזולת, אז בואו ונעשה לימוד, ממה זה לימוד, מה זה אהבת הזולת, כך האדם יוכל להבין מה זה לאהוב את עצמו. כמו שלגבי הזולת, אנחנו מבינים שאנחנו סלחניים, ואנחנו מבינים, ולא כל הזמן נוזפים ומאשימים, אם הם לא ביצעו את המטלה כראוי ואת הבקשה שלנו, אנחנו לא מחמירים איתם על כל פעם שהם עשו טעות זו או אחרת. אז כמו שאנחנו מבינים שכך זה לגבי הזולת, ואהבת לרעך כמוך, יש גם ציפייה שאדם ידע לאהוב את עצמו, לפרגן לעצמו, אין הכוונה שהאדם עכשיו יהיה אגואיסט, שהכל סביבו, כלומר, הוא מתעסק רק בעצמו, והוא על חשבון הזולת, והוא מתנסה על הזולת, והוא פוגע בזולת, כי הוא דואג לעצמו. לא, הכוונה היא שיהיה איזון, ודאי, ואהבת לרעך. יחד עם זאת, כמוך, הנוקשות היתרה של האדם כלפי עצמו, קודם כל היא לא מתאימה לערך של ואהבת לרעך, הדגש על המילה, כמוך. דבר נוסף, זה גם לא מקדם את האדם. האדם בטעות מאמין שאם והיה, והוא יהיה נוקשה כלפי עצמו, ולא סלחן כלפי עצמו, אז הוא באמת יגיע למקום טוב יותר בחיים שלו. אבל הניסיון מוכיח, שככל שהאדם יותר נוקשה כלפי עצמו, ולא סלחן כלפי עצמו, הוא לא מתקדם למקום טוב יותר, הוא לא מסופק מעצמו, הוא לא שמח עם עצמו, עד הרבה, כל התקדמות שיש, למה לא מספיק, ולמה לא עשית, ולמה לא עוד, ולמה ולמה. וכך האדם גם לא מצליח להעריך, לכבד, לייקר ולחוות חוויות חיוביות ביחס למה שהוא עשה ורק מוצא את הפגם. ואז מהמקום הזה, האדם בהדרגתיות מתייאש, מצמיחה, מהשיאה חדשה, מתקווה שיכול להגיע למקום חדש בחיים שלו. למה? כי גם אם ישנה התקדמות, האדם יותר חווה את התסכול והכאב מאשר את ההתקדמות. נצא להעסקה, ובעזרת השם, לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בערב ראש חודש תערוך הישיבה של מרן ישיבת חזון עובדיה תיקון מיוחד על קברו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לכל הישועות. להעברת שמות חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
בואו נדבר רגע על מענק עבודה. אם זה עובד למוכרת בחנות הבגדים, וזה עובד לנהג הטרקטור באתר הבנייה, וזה עובד לבחור בבית המלאכה, שווה שתבדקו. אולי זה יעבוד גם לכם. בעקבות שינויי חקיקה, הורחב מעגל הזכאים למענק עבודה, ולמעשה יותר ויותר אנשים זכאים לו. בדיקה פשוטה ומהירה במרשתת תגלה אם גם אתם זכאים למענק. בדקו באתר רשות המיסים.
סובל מזהה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
שלום, כאן עודד לויצון. רבים שואלים אותי שאלות כמו איך מיישמים את החלום ההוא בתחום ההייטק, איך נערכים לסוף שנת המס, מה הקלות הניתנות לעסקים קטנים. התשובה לשאלות הללו ארוזות בוועידה אחת, אותה אני אנחה, ועידת אחים לעסקים, מחר, ה' בטבת, 13 בדצמבר, במרכז אחים בני ברק, רחוב רבי עקיבא 86, להרשמה חייגו עכשיו, כוכבית 8609.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
In der Tariagruppe.
Oi, wo mir jetzt gewinnt hier ein kleiner Tag? Wo hat es eine Tage gewinnt geschmückt?
Blitzen gerade das Schiff sich ungeheuerlich modern zu schocklen.
Was ist es? Was geht vor mit diesem Schiff?
Oi, wei! Ah, ich sehe den nicht!
Ah, Tsunami!
Wow!
Das ist ein Konstant!
War man noch hier im Rief? 0722-7966-66
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, טיפה יותר חזק, בבקשה.
כן, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת איך מתחילים בעבודה הזאת.
רגע, רגע, אם אי אפשר בבקשה יותר חזק.
אני אומר, עכשיו שומעים אותי?
או, מצוין.
כן, רציתי לדעת איך אני מפתח ביטחון עצמי בעבודה.
כן. במה? ביחסי חברה, ביחסים עם האחרים, במה?
גם, מרגיש שלא ממצא את עצמי מספיק, כי מפחד מהאנשים שם.
הבנתי.
זאת אומרת, יותר מדי שם על מה שאנשים אומרים, מה שהם יגידו.
כן. אם לדוגמה, כן, אם לדוגמה אתה יודע שהם יגידו משהו, אז מה אתה אומר לעצמך, מה הם יגידו, איך הם יגיבו, איך הם יתייחסו לזה?
בדיוק, כן.
הבנתי.
בוא נאמר, אני רוצה אפילו לצאת יותר מוקדם או משהו, אני מפחד ממה שהם יגידו.
כן.
כן.
הבנתי. תראה, קודם כל, אנחנו רוצים לראות מה בידיים שלנו ומה לא בידיים שלנו. מה הם יגידו, מה הם יגידו, זה לא בידיים שלנו.
אוקיי.
עכשיו, אם והיה ונתלה את שיפור הביטחון העצמי שלנו בדבר שהוא לא בידיים שלנו, אז לעולם לא נשפר את הביטחון העצמי. כלומר, אי אפשר לשפר את הביטחון העצמי, אם והיה והציפייה היא שבאמת הם לא ייחסו או לא יביעו דעה או לא יאמרו את האמירה שלהם בכל דבר, שזה יהיה בכל סוג יחסי גומלין איתם, זה דבר שהוא לא בידיים שלנו. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי בהרבה מאוד מקרים אנשים אומרים לעצמם, מתי יהיה לי ביטחון עצמי? כשאני אביע את עצמי ואנשים יחייכו. כשאני אביע את עצמי ואנשים יקבלו. כשאני יצא מוקדם ואף אחד לא ירים גבה ויגידו כן, מגיע לו, הוא עובד קשה בכל אופן. אם והיה ואנחנו מחכים לתגמול זה או אחר כדי לבנות את הביטחון העצמי, אז קודם כל שנדע שאנחנו במסלול הלא נכון. המסלול הנכון הוא חייב להיות מסלול שהוא תלוי בידיים שלנו, ולא בידיים של גורם שהוא לא בידיים שלנו. אז זה קודם כל הנחת יסוד ראשונה. עד כאן מסתדר?
אוקיי, כן.
נראה בסדר?
כן. בוא נשמע הלאה.
הלאה. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? אז מה כן יכול לשפר את הביטחון העצמי? אז אנשים...
כלומר, מבחינתנו אין לנו השפעה על מה ש... זאת אומרת, מה יהיה התוצאה מבחינתם.
בדיוק. לא רק שאין לנו השפעה מובטחת מה תהיה התוצאה, אם נהיה תלויים בכך, אנחנו מראש פוגעים בביטחון העצמי שלנו. כי הביטחון הוא לא עצמי, הביטחון הוא תמיד תלוי סביבה. ביטחון עצמי, הכוונה שאני בטוח, בלי תלוי הסביבה. זה כבר לא ביטחון עצמי, אם אני תלוי בכך שפלוני אלמוני יהיה מרוצה עם מה שאני אומר ויעשה. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים למצוא קודם כל כיוון חדש. כיוון חדש הוא, אז איך אני מוצא ביטחון בעצמי? ומה שמבלבל כאן הוא, אני רוצה ביטחון בעצמי, אבל אני גם רוצה שהביטחון הזה יסתדר עם החברה. אז ביטחון עצמי הוא, נתחיל מרמת הכותרת, ואז איך אנחנו עושים את זה. ברמת הכותרת ביטחון עצמי הוא, זה שאדם בטוח ושלב ורגוע, שהוא עושה את הדבר הנכון, מה שהוא אמור לעשות, איך שהוא אמור לעשות, שאדם בטוח בעצמו. זה לא אומר שאדם לא אמור להיות עירני ופתוח ללמוד מטעויות שהוא יעשה, אבל בכל אופן לפני העשייה שלו, הוא בטוח שהוא עושה את הדברים בצורה הנכונה. אחר העשייה הוא יכול לפקוח את עיניו ולראות שהוא יכול לעשות יותר טוב, או טעה בצורה זו או אחרת, אבל קודם כל זוהי נקודה אחת. שאדם יודע שהוא עושה את הדבר הנכון. ודבר נוסף הוא, כדי שאדם יוכל לרכוש את הביטחון העצמי, הוא צריך משהו נוסף. הוא צריך, לדוגמה, אם נגיד אני איש מחירות, אז הייתי אומר, או אני רוצה לעזור לבינם שיש מחירות, הייתי אומר לו, תראה, אל תצפה עכשיו 10 טלפונים, 5 למכור ו5 התנינו. תרים 10 טלפונים ותצפה שכולם ינתקו לך, ותתרגל לחוות התנתקויות. תתרגל. אני מתקשר לבינם, אני רוצה לעניין אותך במנתק. אני מתקשר בעינם, רוצה לעניין אותך ב... מה אתה מתקשר אליי? להתרגל, עוד ועוד ועוד, להתרגל. ככל שאדם מתרגל, הוא פחות ייבהל מהכישלון. ואז הוא יוכל לחזור אל עצמו. אבל אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון. אני אומר, אני מוכר מוצר נכון, מוצר טוב, אני בטוח שאני עושה את הדבר הנכון. אני אמשיך לפעול עד שאני פועל, נופל על הבעינם הנכון. וכך בהדרגתיות האדם, הוא יותר ויותר מרוכז בעשייה שלו, ולא בתגובת הזולת. למה? א', כי הוא מרוכז בעשייה שלו, ב', מכיוון שהוא כבר לא נבהל מהתגובה של הזולת. ולכן, אדרבה, כדאי ליזום כל מיני מצבים שאולי יש בה אפילו איזשהו כישלון מסוים, לא ברמה קיצונית, לא עכשיו לגשת אל המנהל ולהגיד לו שאני רוצה עליו המשכורת ואילו אני עוזב. אבל כן, אנשים אפילו שהם אולי לא קשורים לעבודה, ולהתחיל לייצר איזושהי אולי בקשה ושיח, אפילו אם תהיה איזושהי התנגדות לא להיבל, ועד הרבה לרצות להגיע לשם, כיוון שאנחנו רוצים להתחיל להיחשף אל המקום הזה. בסדר?
הבנתי.
טוב.
אוקיי.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, לילה טוב.
כל טוב, לילה טוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. תכף אנחנו פונים. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום.
כן, שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, בעניין חברות, שזה היה חברות מאוד תלותית, לא טובה רגשית, ונפרדנו בצורה לא יפה, אחרי זה היה דיבור ובצורה יפה, וכבר חודש וחצי בערך שאנחנו לא מדברות, ואני מרגישה שהשכל מבין שכל החברות הזאת היא באמת לא טובה והיא הייתה מזיקה. היה בה גם דברים טובים, מאוד אפילו, אבל הרגש לא מצליח להתנתק, כאילו, וזה אוכל אותי, אני כבר רוצה להתחיל את התחלה חדשה.
עם הזמן, זה כן היה שינוי או חודש וחצי אין הבדל?
מה, עוד פעם, סליחה?
עם הזמן, חודש וחצי, היה שינוי או אין שום הבדל מלפני חודש וחצי ועד עכשיו, מזמן ההתנתקות?
שינוי רגשי?
כן. זה עדיין באותה עוצמה?
אני יודעת, היה לנו כמה פעמים שנפרדנו וחזרנו, וברור שהשינוי פעם היה יותר קשה, היום יותר קל.
כן.
אבל אני מרגישה שכאילו כמה שאני נסה להתנתק ולהבין שזה לא בסדר, אבל כאילו אני עובד על עצמי שזה עוד יחזור והכל יהיה בסדר.
זו הנקודה. ברגע שאת החלטת שאת לא מתכוונת לחזור לסוג קשר כמו שהיה בעבר עם אותה חברה, חשוב לעבוד על הנקודה הזו, להפסיק לנסות כל פעם מחדש להשתכנע אולי כן אולי לא. זהו, אם החלטנו שלא, אז לא. אני לא אומר את זה עם מקום של זלזול, אני אומר את זה עם מקום של קודם כל בוא נרפא, קודם כל שיהיה לא. כי ההתלבטויות כן לא, כן לא, כן לא, אחרי שאנחנו יודעים כבר שזה לא הולך להיות, אם זה התחלת, שאני יודעת שבכל אופן זה לא הולך להיות, אז ההתלבטויות של כן לא, כן לא, על אף שהן מובנות, זה מעין ניסיון לחזור ואז לאמת שזה לא אפשרי לחזור לאותו סוג קשר, אבל העיקרון הוא כמה שיותר להפנים ולהבין שקשרים עמוקים, עמוקים מאוד עם בני אדם, הם לא לכל החיים. הם לשנתיים, לשלוש, אנשים אומרים, מה? שנתיים, שלוש, אז למה שאני אתחבר אליו כל כך הרבה? זה החיים, אנחנו מתחברים לבן אדם, שנתיים, שלוש, קשר עמוק עמוק מאוד, וחמשים לאחר מכן אנחנו לא מתעסקים בו, והוא לא מתעסק בנו. זה מסע, אנחנו בתנועה, עולים, מתקדמים, פוגשים בן אדם, מתחברים אליו, מתחברים בקשר עמוק מאוד, אנחנו מעניקים, בהקשר הזה את מעניקה לה, היא מעניקה לך, יש חברות וזהו, ולאחר מכן, להפנים, זה לא הולך להיות. ככל שנפנים מהר יותר, זה לא הולך להיות, ולא נאמר לעצמנו, אולי כן, אולי לא, אז יש סיכוי שהנפש היא תתחיל להתפנות מסוג הקשר הזה, ותתחיל לפתוח את החלונות לקראת חברויות, אפיקים אחרים, חברויות אחרות.
ואם למשל, לפעמים אני כן מרגישה שאני כן רוצה את הקשר הזה, כי בכל...
אם והיה... ונקרא לזה תנאי מעבדה, בזמנים רגועים ושלימים, את אומרת, הקשר הזה הוא כבר לא בשבילי, הוא היה מצוין, הוא קידם אותי, קידם אותה, היה נהדר. מה שהיה היה טוב, אבל אני עכשיו, במה שנקרא דם קר, יודעת שהקשר הזה הוא לא מתאים יותר, אז ההחלטה הזו היא זו שאמורה לנהל ולנווט. ואם מדי פעם יש רגעים של התפרצות, אולי כן, לנסות כמה שיותר להבליג על הרגש הזה, כי זה נקודתי זמני, ובכל אופן זה כבר לא מתאים לסוג האדם שאת או היא כעת.
וברגע שכואב, כאילו להבין שזה בסדר, זה לא יחזור ו...
בדיוק. זה כואב, זה בסדר, זה חלק מתהליך הגדילה, ההתנתקות מהמידה הקודמת וחיפוש מידה חדשה. אני מתנתק מסוג האדם שהייתי לפני כן, וזה כואב, אני עכשיו לקראת אדם חדש, הרי סוג הקשר שהיה יצר סוג יחסי גומלין, ומצוין, מה שהיה היה נהדר, והיה טוב לשני הצדדים, וכעת שני הצדדים צריכים להתפתח ולעלות מעלה.
אוקיי, ויש לה רב אולי רעיון איך לא אני... לחשוב, כאילו, יש הרבה פעמים שאני לא נכנסת לזה.
אני חייב לסיים, אבל העיקרון הוא, מדי פעם זה פורץ ועולה, לא לנסות להיאבק עם המחשבה, עולה להמשיך הלאה, לא להיכנס יותר מדי לשיחה עם זה. אנחנו כאן מסיימים, תודה רבה לשלמה פולק, אורי כהן, לכם המאזינים, היו ברוכים.